בפסקה האחרונה. העונג והשמחה שבתחילה יימצא לנו בתורה, בלימוד תורה, יופיע לנו ברוב נוגה, עד אשר תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו אינם. וגם על חלקת המעשה יותר רחוקה מאותה אורה רחבה מצויה ברחבי נאות השכל והמחשבה מתרחבת, גם עליה תופיע נהרה, ושמחה של מצווה תעטרהו תמיד, עד שנוכל להיגלות על כיכר החיים והפעולה בתור פועלים מלאי צהלה, משוקי טל חיים ומכריעים לטובה, לרוממות ועילוי בעין טובה, המאירה את החיים הנדכאים במחשקי ארץ, ומעין עולם הבא יופיע לנו בעולם הזה, עד שהכל יכירו וידעו שכל הדבק בתורה, טל תורה מחייהו, שנאמר כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל. טוב, אז זו פסקה גדולה פה מאוד. יש פה דבר מאוד גדול שהרב כותב, אבל בואו ננסה לתפוס דווקא דרך כמעט הסוף, ננסה להבין עם מה הרב מתמודד פה. הרב כותב פה, שלוש שורות מהסוף, יש פה בן אדם שמצליח, הגישה שלו מאירה את החיים הנדכאים במחשקי ארץ. זאת אומרת, הרב אומר פה דבר שהרבה פעמים אנחנו לא מעיזים להגיד אותו, אנחנו מטטים אותו מתחת לשטיח. מה הכוונה החיים הנדכאים במחשקי ארץ? אז אפשר להגיד, טוב, נו, יש אנשים מסכנים, בסך הכל אנחנו אנשים טובים, הכל בסדר. אבל זה לא מה שהרב כותב פה. הרב אומר, זה לא רק אנשים מסכנים, יש אנשים מסכנים שהם נתקעים במחשקי ארץ. הרב בעצם מסתכל במראה, מסתכל על העולם, ותכף נראה שקשה לו לראות את זה. והוא אומר, אנחנו חיים במקום של נתקעים. כל מה שאנחנו רואים פה, שהוא נראה נחמד ונראה מחייך ונראה... תכף נראה איך אנחנו מגיעים לכל מיני מסקנות, אבל אם אנחנו נהיה אמיתיים וכנים, אין פה יותר מדי מה למצוא. איך המסילת שירים כותב? מי תמצא אחד מאלף אולי העולם מחייך אליו? וכל השאר, אז מי אלו קשיים? נכון, קשיים של פרנסה וקשיים של בריאות, בריאות הגוף ובריאות הנפש, וכל מיני שאיפות שמתרסקות, ואתה לא מצליח, וחסר לך, וקשה לך, ואתה לא מסתדר, ו... כל כך הרבה בחינוך, ובתוך הבית, ובבית כנסת, הכל כל כך מסובך, אנחנו נמצאים במחשקי ארץ, החיים מאוד מסובכים. מי יכול לבוא ולהגיד, העולם פשוט זורם לו, הכל פשוט חבל על הזמן. אז זה שקר, מה זה, 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 הרב פה אומר, שם את הדברים על השולחן, החיים הם נתקעים במחשקי ארץ, זה בכלל לא פשוט לחיות פה בעולם. זה לא קל. טוב, אני קצת פה, זה לא נחמד לשמוע את זה, אבל אני חושב שזה מאוד אמיתי. בוא נראה למה אנחנו לא שמים לב לזה, ובוא נראה איך הרב פותר את זה. וממילא בן אדם שהוא כנה עם עצמו, יש אומנים כאלה, יש אנשי רוח כאלה לפעמים, אפשר לקרוא להם דיכאוניסטים, הם צודקים, העולם מדכא. יש בעולם חנק מאוד גדול, אתה מאוד רוצה להצליח, מאוד רוצה להיות גדול, מאוד רוצה לעשות דברים טובים, אתה כל הזמן לא מצליח, אתה כל הזמן חלקי. כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, זה מולי דיכאון, זה מחשקי ארץ, זה לא פשוט. זה קשה, מאוד מאוד מאוד, אלא שיש פה שתי אפשרויות, אולי שלוש, איך להתמודד עם הסוגיה הזאת. אפשרות אחת, היא מאוד אמיתית, להיות בדיכאון. מה זה בדיכאון? לכאוב את החנק הזה, את האיסורי חנק האלה. לכאוב את זה. את החיסרון, את זה שאתה לא מצליח, את זה שיש פה מרחבים שאתה כל כך רוצה להגיע אליהם ולא מצליח, ולא מצליח לגעת בהם ולא מצליח. יש אנשים כאלה, תראו פעם ברנר, אל תקראו משהו, כתב, תסתכלו לתמונה שלו, אתה רק רואה אותו, אתה כבר רואה בעינם, הוא נמצא במחשקי ארץ, אתה רואה את זה על העיניים שלו, אתה קורא מה הוא כתב בכלל, זה... והוא בן אדם כנה, והוא נפגש עם הרב, פעם הפגישו אותו, כמה פעמים אפילו, והוא התפוצץ, הוא התפוצץ מהרב. למה? לא בגלל שהוא אומר, הרב מדבר שטויות, הוא מדמיין, תכף נראה מה כן הרב עושה. אבל הוא אומר, אני והרב מסתכלים על העולם, שנינו רואים את הסיבוכיות שיש פה, את המערכות עומק שנחנקות פה, את זה שזה לא הולך, ואני נכנס לדיכאון, והרב אף בשמיים, רואה את הכל בעין טובה, כמו שהרב כותב פה. זאת התמודדות אחת שמאוד כנה. יש עוד התמודדות של התרבות המערבית, שהיא מנסה, נכון, זה כמו אמריקאים שעל כל דבר שמים קטשופ. אז יש שיטה כזאת שכל דבר אומרים לך, עזוב אותך ממה שבאמת קיים, בוא נעזור לך להסתכל על הדברים בעין טובה. מה זה עין טובה? אתה לא יכול להסתכל כל הזמן על מה שאין. בוא תסתכל על מה שיש. תסתכל על מה שיש, תהיה אופטימי, תראה מה כן מתקדם, תראה מה אתה כן מצליח, תראה איזה יופי, יש דברים כל כך יפים שהעולם כן מצליח להתקדם בהם. יש באמת דברים נחמדים, תסתכל רק עליהם. בוא תעלים את כל הדברים הלא טובים, ותהיה אופטימי, ותצליח להיות עם ראש על הרצפה, ולשמוח, ולפתח את מה שאתה כן מפתח. יש משהו אמיתי בגישה הזאת. כי לפחות האדם, כשהוא נמצא בעולם, אז הוא מצליח לשרוד, הוא מצליח לתפקד, הוא מצליח לפתח דברים. אבל כל אחד מבין שזה עבודה בעיניים, כי אתה חי בסרט. זה לא באמת מה שקורה פה. זה יתרסק לך בפנים. טוב לך בעבודה, וטוב לך בדברים שאתה מצליח. וכשאתה עומד מול עצמך, אז הכל מתרסק. ויש דיכאון גדול וחנק גדול, ואדם מרגיש לא ממוצא ולא ממצא. והוא כל הזמן, הוא צריך לפצות את העצבות שלו, אז הוא צריך לקנות, 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 לפתח. כל הזמן להחליף את המטבח, להחליף את הבית, להחליף את האוטו. הוא צריך לפצות פה על איזה כאב מאוד מאוד גדול שיש לו. והוא לא מצליח לפתור את הכאב הזה, כי הוא מתעלם. הוא בורח מהמציאות, הוא עובד על עצמו. וממילא זה מייצר תסביכים מאוד מאוד עמוקים. פסיכולוגים, אתם יודעים, המקצוע הכי מובטח היום זה פסיכולוג. בטוח יש עבודה, מלא. למה? כי אנחנו חיים בתרבות שהיא מדחיקה, היא מדחיקה את הצרות, היא מדחיקה את התסביכים, היא מדחיקה את הטירוף שהיא נמצאת בו. זה טירוף, איפה שהתרבות היום נמצאת. אבל עזוב, בוא תסתכל בעין טובה. אני לא אומר, זה קביים לא רע, אבל זה שקר, זה לא יכול להחזיק מעמד לטווח ארוך. טווח ארוך זה רק יוצר נזק עוד יותר חריף. ובטווח קצר, אתה לפחות בעיניו שהוא בדיכאון, הוא לפחות חזה, הוא בדיכאון כי הוא מאמין. אז יש לו הרבה כוח, קשה לו, אבל הוא מאמין בזה שיכול להיות אחרת. בעיניו שאתה עובד עליו, אז בהתחלה הוא בעננים. אבל כשהוא קולט שהכל בלוף פה, אז הכאב שלו והחנק שלו הם פי כמה יותר גדולים. וממילא, אז איך אפשר להתייחס פה לעולם? העולם באמת, זה לא פשוט פה. ושאף אחד לא יספר סיפורים שזה כן פשוט, והמסיעת שרים כותב את זה כבר לפני הרבה שנים, וזה עוד עתיק יותר. נכון, קהלת גם ניסה לנתח את הדברים. מי העולם הזה מחייך אליו? מי? מה? זה נראה שמי שבהייטק העולם שלו ורוד, אבל אולי יש לו הרבה כסף, אבל זה לא דובים ולא יער. כי אתם יודעים, תיקונו לבית המקדש לא נבנה בזכות זה שיש אנשי הייטק והכל בסדר אצלהם, יש להם כסף. כי כסף זה לא הכל בחיים, לא משנה עכשיו לא לנתח את הדברים. טוב, אז גם אם אתה דתי, זה לא כל כך פותר את הבעיה. כי אפשר להגיד לך, תסתכל בעין טובה, ולמכור לך כל מיני, תסתכל על זה ככה, וממילא תוכל לראות כמה זה חיובי, וכמה זה אמיתי, וכמה זה טוב, אבל כל אחד מבין שאם מוכרים לך נקודת מבט, אז כמו משקפיים, אתה יכול לשים אותם, היום הם בצבע צהוב, מחר אתה יכול לשים משקפיים אחרות. מוכרים לך נקודת מבט, אז זה נחמד, אבל כשקשה אתה מבין שזה רק נקודת מבט, ואתה לא באמת מאמין בזה. זה מתפורר, כי אתה לא פרייר. אתה מבין שזה נקודת מבט, זה נקודת מבט, אפשר גם לראות את זה אחרת, והכאב הוא כאב, ולמה שתרצה להסתכל בצורה שאתה באמת לא מאמין בה. אתה לא באמת חושב שזה היא. אז מה זה יעזור לך שתגיד שבעזרת השם הרב ציודה אומר בסדר, זה כל מיני נקודות מבט שכשאתה בתנאי מעבדה בישיבה לומד אותם, זה מאוד יפה. אבל תכף נראה שזה לא ככה. אני רק עכשיו מנסה להציג פה את השאלה. אבל בנקודה של מבחן, אז יש ספקות ואתה לא ודאי בזה, ומי אמר כי החיים באמת קשים, הם מסובכים. אז הרב פה, בסוף המאמר, לוקח את הסוגיה הזאת, ואחרי כל מה שהסברנו, אז הפרי של הכל, זה איך אפשר להסתכל באמת בעין טובה, על מקום שהוא מדוכא. יש פה מחשקי ארץ. הרב לא אומר שיש. יש פה מחשקי ארץ. אי אפשר לא לראות את זה ככה. אז איך אפשר לראות את זה אחרת? למה אנשים של אמונה, אנחנו חותרים, תראו פה לסוף
תראו חמש שורות מהסוף. אנחנו חותרים לזה שיש פה בני אדם שמסתכלים על העולם בצורה כזאת של שמחה של מצווה תאתרו תמיד, עד שנוכל להיגלות על כיכר החיים והפעולה בתור פועלים מלאי צהלה, משוקי טל חיים ומכריעים לטובה, לרוממות ולעילוי בעין טובה. זאת אומרת, הרב פה מדבר על טיפוסים שהם פותרים פה, הם באמת מתמודדים עם הבעיה, הם באמת רואים את הדברים בעין טובה. והם לא עובדים עליך, והם לא מתעלמים, ולא שמים חצי מהדברים, הם מתעלמים מהם, שמים בצד, והם לא בדיכאון, הפוך, הם בעין טובה. עד, תראו כמעט שורה אחת לפני הסוף, עד שהכל יכירו וידעו שכל הדבק בתורה, טל תורה מחייהו. ויש פה אנשים שכולם בדיכאון, ודווקא הם מלאים. מלאים באמון, מלאים בתקווה. הם לא אומרים שהכל בסדר. עין טובה זה לא התעלמות. זה לא לבוא להגיד, הכל מעולה, מה, אתה לא רואה שהכל בסדר? מה הבעיה? הכל בסדר. מה? רק תסתכל על זה ככה, תראה שהכל מצוין. זה יכול להיות בסרט, אין דבר כזה. רק שיקור, העולם דומה עליו למישור. מי שלא רואה שיש פה עסק מסובך, אז הוא שיקור. למה הוא שיקור? כי הוא בחר לברוח מלהתמודד, או שהוא שתה משהו, או הסתכל בצורה כזאת שורה רק את הטוב ומתעלם מהחושך. זה לא דרכה של תורה, זה כמו לשתות משהו, אז אתה בהיי. אבל זה לא באמת, זה אשליה. אז איך הרב מגיע לשם? בוא נראה, הרב בונה פה את הדברים קומה לגבי קומה. אבל זאת הסוגיה. את זה, אם זה הרב רוצה פה להתמודד, זה תמצית המאמר. שנגמור את זה נראה שאני חושב שזה, יש פה אולי אפילו עוד משהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדור. הרב כותב פה ככה, העונג והשמחה שבתחילה ימצא לנו בתורה. אז ראינו עונג ושמחה, דבר ראשון, זה לא מתחיל מהחיים. הוא לא מתחיל מזה שאתה בהיי, מזה שאתה באורות, אין דברים כאלה, זה לחיות בסרט. זה לשתות משהו או להריח משהו, לא יודע איך בדיוק מכניסים, להכניס חומרים כימיים לגוף, אז אתה חי בעולמות אחרים, אין דבר כזה. אצל הרב הכל מתחיל מהתורה. תראו את זה גם בסוף, כשרואים בן אדם כזה שהוא בעל עין טובה, לא אומרים איזה אופטימיות. תראו שורה אחרונה, אלא אומרים מי שדבק בתורה הוא אופטימי. זה לא מתחיל מאיך להסתכל ואיך לחשוב ואיך להרגיש, זה מתחיל מדבקות בתורה. הרב כותב פה ככה, העונג והשמחה שימצא לנו בתורה, אז זה מתחיל רק בתורה. ובא עם החיים, באמת מסובך, יופיע לנו ברוב נוגה. אתם יודעים מה זה נוגה? יש פה כמה מילים שמתארות סוגים של אור. אתם רואים פה כתוב נוגה, אחר כך כתוב בשורה רביעית נהרה, נכון? יש כמה מילים ברב שהוא מנסה לתאר מדרגות של אור. יש זוהר, יש נהרה, יש נוגה. זה, אתם יודעים, בין אור בוהק שאתה לא יכול לעמוד מולו, שאתה מסתכל על השמש, לבין התחלת הזריחה, שזה אור קטנטן קטנטן, ממש קטן קטן קטן, בקושי הוא לא מיר שום דבר, אתה רק רואה שהוא קיים. אז יש כמה מדרגות של תאורה באמצע, נכון? אז מה זה משנה? למה זה קשור? אז הרב, בשם נפש החיים, בשם הגר"א, מסביר שיש מדרגות של הופעה, של קודש. יש קודש שמופיע בצורה מאוד מאוד קטנה, ויש קודש שמופיע בצורה מאוד מאוד ברורה ומבוררת. זה כמו בן אדם שהוא גומר סוגיה, הוא שמח, אבל זה לא כמו היום של החתונה שלו, נכון? זה שמחה, אבל זה סוג אחר של שמחה. אז גם הרב אומר פה, אחרי העונג והשמחה שאדם קשור לתורה, והתורה הופכת להיות הוא, אז יופיע לנו ברוב נוגה, שעוד פעם, זה לא איזה שמחה שאתה בהי, אתה בעננים, הכל ורוד, זה לא זה. אור של שמחה. שמחה עדינה, נוגה זה האור הקטן, שהוא מתחיל להעיר את החושך. בלי זה הכל חושך, מחשקי ארץ. אם אתה אמיתי, מחשקי ארץ. אבל עכשיו, פתאום האדם, אחרי שהוא מתענג על התורה, אז מופיע לו רוב נוגה. יש לו פתאום איזו תאורה כזאת, איזו תאורה פנימית. שמה? אז הרב מסביר. עד אשר, זה לא ישר, זה לא תהליך, הנוגה הזה הולך ומתרחב, עד שהוא יגיע תכף להיות נהרה, נהרה זה כנראה אור יותר חם. עד אשר תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו ינעם. מה המיקוד פה של מה שהרב כותב? שימו לב, זה ליבנו ונפשנו. נכון? אדם שלומד תורה, אז זה לא לב שלו ולא נפש שלו. הוא לומד מה קצות אמר. הוא לומד מה הרב אמר, מה הבעיה, מה כתוב בתורה, מה רש"י אמר. הוא מנסה כל הזמן להתחקות ולהבין את מה שכתוב במקורות שהוא מנסה להקשיב אליהם. אבל אדם שהוא מתמלא בונב ושמחה, ראינו פה בהרבה מדרגות במאמר כמה פעמים, זה מתי שהוא הופך להיות אתה. איך קוראים לזה? תורה דילי. נכון? אתה, הנפש שלך והשכל שלך שמח, נכון? חוכמה תיכנס לתוך הלב שלך, זה יתיישב לך על הלב, זה הופך להיות אתה. זה עוד לא מסביר איך זה מאיר את החיים, עוד לא דיברנו על זה. אבל אתה שמח, אתה לא מסתכל ככה כי צריך, אתה לא מסתכל ככה כי הקצות אמר, אתה לא מסתכל ככה כי שמעת בשיעור שזה ככה, אלא זה יושב לך בתוך הלב, בתוך הנפש, אתה שמח בדברים. זה הופך להיות חלק ממך. אתה קורא פסקה באורות, אתה מבין שטוב, ככה הרב מסביר. טוב, נו, צריך להיות בענווה מולו. אני לא רואה את החיים ככה. טוב, אבל לאט לאט, כשאתה מתמלא בתורה ואתה מתמלא בעונג, הדברים הולכים ומתיישבים לך על הלב. וכל הפסקאות וכל התורה כולה הופכת להיות חלק, אתה יכול לכתוב, אם לא היו כותבים את הפסקה, אתה היית כותב אותה. כי כתובה לך על הלב. ככה אתה חושב וככה אתה מרגיש. ואתה לא עושה טובה למישהו, זה לא איזה דמיון מודרך שאומרים לך להסתכל, שים משקפיים כאלה, הם אלה תראה את החצי הטוב, את החצי הרע. כל האמיתות של התורה הופכות להיות חלק ממך. וכמו שאי אפשר לקחת לך את זה שאתה נושם, אולי זה לא הגיוני למשון, אולי תפסיק. כולם יודעים שאין דבר כזה, זה קיומי, זה אני. אז ככה גם התורה, זה לא הסברות כאלה, משהו חלבי כזה, שטוב, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד הפוך. יש מצב כזה שמתוך העונג והשמחה אתה הופך להיות תורה. ככה אתה רואה את המציאות. זה המצפן שלך. זה הדבר הכי ברור, הכי ודאי, הכי שלא יכול להשתנות. ושום דבר לא יכול לשנות את זה. זה הדבר הכי בסיסי, שהוא הכי יציב, והוא הכי ודאי, וזה בכלל לא קשור מה קרה, מה לא קרה. אנחנו מגיעים למצב שחוכמה בליבנו, תבוא חוכמה בליבנו. הלב שלי יש בו חוכמה, ככה הוא חווה את החיים, ככה הוא רואה אותם, ככה הוא מאמין בהם. ודעת לנפשנו אינם, הנפש שלנו זה מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים דעת, זה דבר שצריך להסביר אותו קצת, נכון? להרגיש שזה לא קשור לדעת, זה קשור לרגש, נכון? בדרך כלל. אבל יש פה מצב מעניין, שזה משתנה, זה לא נכון. כמו שרופא, הוא יכול להרגיש, אם יש לך בעיה עמוקה, הוא לא רואה את זה, נכון? הוא שם לך ככה את הסטטוסקופ על הבטן ומקשיב. והוא מרגיש, לפי אינטואיציה מאוד עמוקה, הוא מרגיש איזה דלקת יש לך ואיפה היא נמצאת ומה החריפות ואיזה תרופה לתת. כי הרבה פעמים כשאתה מסתכל במבט מאוד פשוט, אז החושים שלך הם מאוד פשוטים. אבל כשאתה שייך לאיזה עולם שאתה חי אותו, דיברנו איזה פעם שעברה על המוסך, מי שזוכר, וגם על הרופא, אנחנו מדברים עכשיו, וגם תלמיד חכם הוא כזה, אז יש לו מבט שהוא יותר חזק מהכל, וממילא את זה הוא מרגיש. כך הוא רואה. וממילא, גם על חלקת המעשה יותר רחוקה מאותה אורה הרחבה המצויה ברחבת תנועות השכל, בשכל, בתנאי מעבדה, באורות, הכל מאוד מאוד בהיר, מאוד מאוד פשוט. אבל כשאתה יורד לחיים, העסק מאוד מסובך, ופה נוצר תמיד קרע. טוב, בישיבה זה מאוד קל להגיד שעם ישראל קדוש והכל בסדר, אבל כשאתה יורד לחיים, אתה רואה שזה מסובך. אתה רואה שזה לא זה, אתה רואה שזה לא רלוונטי. אתה רואה שהרבנים לא מכירים את החיים, הם לא יודעים איפה זה נמצא. למה? כי זה סברה נחמדה, והחיים יותר חזקים מהסברות הנחמדות. יותר חזקים מהסברות הנחמדות. כמו שכל בן אדם, לא יודע, בשבת על הבן שלי דלקת בעין. וככל שעבר הזמן, אז הדלקת נהייתה יותר חריפה. אז כמו אבא טוב, הלכתי ביום ראשון לרופא, אמרתי לרופא, הבאת לי תרופה, זה לא עובד. זה תחליף תרופה, פה משהו לא, זה עין, זה לא צחוק. זה רופא ככה ניסה לא לצחוק עליי, אמר לי, תשמע, אתה לא מבין בזה. זה ככה, זה... אל תתרגש, ככה זה עובד. איך אתה יודע, אולי אתה רופא מתחיל, אולי לא שלמדת על זה, אולי לא, אתה לא זוכר, אולי... אז אתה יכול להגיד לו הרבה דברים, אבל הוא אומר, תשמע, אני מבין בזה. ככה זה עובד. ככה זה... מי אמר לך? אתה בתור אבא, אתה לא מבין ברפואה, שמעת הסברה, טוב, נו, נחמד. אבל כשיש לך במציאות פרמטרים שצועקים לך, זה מסובך, זה לא כל כך עולה חלק. אז אתה אומר, טוב, אולי הרופא לא מבין בזה. בוא נלך לעוד רופא. בוא נתייעץ עם עוד מישהו, בוא נלך למומחה. אז גם בתורה זה ככה. אתה לומד אורות. אז אם זה סברה, אתה פוגש את המציאות, מקבל כפה מאוד חזקה. ואומר, טוב, הרבנים לא מכירים את המציאות. הרב זה פעם, זה, 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 זה ניסטר, זה לא באמת קורה, זה... אי אפשר באמת להכניס את האורות לתוך החיים. זה לא נכנס. אבל אומר פה הרב, בטח שזה לא נכנס, למה שזה ייכנס? החיים באמת מסובכים. מי שהדעת לא נכנסה לליבו, והחוכמה לא נכנסה לליבו, ודעת לנפשו לא... מי שלא יצר לתמו פלטפורמה כזאת, איזה מצפן, זאת המציאות. וממילא גם כשהוא יורד למקומות הכי מסובכים, הוא לא מתרגש מהם. הוא יודע שזה מסובך, הוא לא אמר שזה לא מסובך. אבל הוא יודע, יש לו רקע. הוא רואה דלקת עיניים, הוא לא מתרגש, הוא יודע איך זה עובד, הוא יודע מה עומד פה מאחורי הכללים. הוא... יש לו, חוץ ממה שהוא מרגיש, יש לו איזה רקע שהוא מלא אמון בזה, הוא ודאי לחלוטין בזה. הוא חי את זה, זה הוא. הוא יודע שזה ככה. אז זה קשה בהתחלה, אז זה קשה. קשה. אז מה אם קשה? אז קשה. כל אחד יודע שהוא מתחיל לרוץ בהתחלה, אז אם לא בכושר כל כך, אז קשה. אז אולי זה לא טוב לרוץ? לא, הוא יודע, הוא מבין בזה, הוא חי את זה, הוא יודע את זה, הוא קשור לזה שככה זה עובד. אז גם אם קשה, אז מה אם קשה? כל מה שקשה זה אומר שהוא משוחרר מהתיאוריה? קשה לעיניים להתרפות מהמחלה, אז לכן פניצילין לא עובדים על זה? מה זה קשור בכלל? המציאות שייכת למערכות הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר רחבות, שהשאלה אם אתה מאמין בה, השאלה אם אתה ודאי בה, השאלה אם אתה חי אותה. במה זה תלוי, אומר הרב, מי שיש בו עונג ושמחה, מי שהתורה היא לא חיצונית לו, זה לא איזה תיאוריה, איזה סברה, הרב זצ"ל אומר, שאחיז את זה למשבצות, לרעיונות, להגדיר את זה כך, להגדיר את זה אחרת, כל זה מאוד יפה. אם זה לא יושב לך בתוך הלב, אז כשאתה תפגוש את המציאות, למציאות היותר רחוקה, אז אתה תראה שזה מחשקי ארץ. זה יחב לך ואתה לא תצליח להרים את הראש מעל המים. כל איזה ענן קטן, ערפל קטן, יגיד לך, תשמע, אולי לא. אולי זה לא ראשית צמיחת גאולתנו. אולי בגלל שפינו את גוש קטיף, אז בכלל זה לא, זה לא עץ מגולה, וזה לא עם ישראל, זה ערב רב, אולי. הרבה אולי הם יכולים להיכנס לך לתוך הראש, לתוך הלב, ואפשר להבין למה זה קורה. מי שלא מבין למה זה קורה, מנותק במציאות. אבל גם אחרי שאתה מבין שזה באמת קשה, אבל באיזה רקע אתה מסתכל על החיים? זאת השאלה. אז אומר פה הרב, גם על חלקת המעשה יותר רחוקה, מאותה אורה רחבה מצויה ברחבי נאות השכל והמחשבה מתרחבת. אתם יודעים, באורות לא כתוב על איך מתמודדים בחיים, איך מתמודדים בחברה, איך מתמודדים פלאפון, איך מתמודדים... לא כתוב שם באורות, מה אפשר לעשות? וזה מסובך, מה עושים? אומר הרב, גם עליה, גם על המקומות האלה, אם יש לך אזימות, אם אתה יודע איך, מה הכלל, מאיפה זה מתחיל, מה השורש, מה הכיוון, ואתה לא רק יודע בשכל, זה לא תיאוריה שמטטה דברים ומעוות את המציאות ובורחת מהמציאות, אלא יש פה כלל שהוא נכון, הוא תמיד נכון. אז ממילא שמחה של מצווה תיאטרו תמיד. למה? כי מי שמסתכל בעין מאמינה, זה לא תיאוריה, זה לא איזה נקודת מוצא, נקודת מבט, אלא זה ודאות מוחלטת. ככה זה, זה מה שקורה פה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה פה. ממילא המציאות היא מסובכת, בטח שהיא מסובכת, אבל אתה יודע מאיפה זה מגיע, ואתה גם יודע להסתכל, ואתה צופה ישועה, אתה מבין? זה צועד למקום מאוד בטוח, העולם לא מופקר, כי אתה ודאי בזה, ככה אתה רואה את המציאות. ממילא אתה גם רואה מה מתפתח פה מאחורי הקלעים, זה כמו ילדים קטנים, ילדים מאוד קשה להם עם אחים קטנים לפעמים, למה? הם מאוד חמודים, ומתישהו מתחילים לברדק את הבית, נכון? כל דבר שהם רואים הם פרקים, כל פתק שהם רואים קשקשים, קורים, אז ילד קטן לא יכול לסבול את האחה יותר קטן שלו, כי הוא מציק לו, לא נתן לו לחיות. והוא מבחינתו לפעמים יכול להגיע לכל מיני אמירות, להרגש לו, להרביץ לו, יכול לחוס עליו. למה? כי הוא רואה פה נודניק מול עיניים. זהו, למה שאני רואה פה נודניק. בענף שיותר מבוגר, בטח הורים, גם זה קשה לפעמים, הם יכולים לראות, תשמע חבור. נכון שהוא נודניק, אני מסכים, בוא נעזור לך, נבודד אותו, אבל תקשיב, הוא צומח פה. עכשיו הוא מסובך, אבל יש לי פרספקטיבה, הוא צומח למקום מאוד גדול, מאוד טוב. הוא בונה את הכלים של הנפש שלו, זה מעולה מה שקורה לו. לא אמרתי שזה לא קשה, זה קל. לא אמרתי שהוא לא מפריע, לא אמרתי שזה פשוט, לא אמרתי את זה. יש לי אבל פרספקטיבה שאני ודאי בה. אני יודע שהילד, יש לו נשמה, נשמה שנתת לבי תאורה. אני יודע שזה גם מסובך, אני יודע שצריך לבנות את זה. אבל יש לי אזימות לחיים, אני יודע מאיפה באנו, לאיפה אנחנו הולכים, ומה קורה בדרך. וממילא אני שמח לעזור לילד כל בוקר מחדש. להחליף לו, אתם יודעים, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד נעים. חתל אותו, לקום אליו בלילה, הוא צורח. ויש לו את כל השטויות שלו, יש לו את כל העוצמות שלו. בסדר, צריך גם לחוסך שבטו שונא בנו, לפעמים צריך לחנך אותה, אני לא אומר, אבל יש לך פרספקטיבה ודאית. אם אין לך אותה, אז אתה כל הזמן מחשש אותה, מי ממש מה יהיה לטוב, מי שעושה מה שהוא רוצה שיעזוב אותי. אז זה האסון הכי גדול. אבל בן אדם שיש לו פרספקטיבה שהוא ודאי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, מה התפקיד שלו בעולם, מה התפקיד של עם ישראל בעולם, זה דבר שהוא בנה וחצה וזה יושב בתוך הלב שלו. ממילא, אז מה קורה במציאות? בסדר, זה פרטי מתוך התהליך. אז אתה שמח ללכת לצבא, למרות שאתה יכול להרגיש פראי. למה אתה צריך לשמור בלילה וזה כפוא? ועזוב, נלך לסיירת, זה קצת מעניין יותר. גדודים, השם יעזור, השם ירחם. אני הרבה יותר אינטליגנט מהגדודים, אני לא יכול סתם לשמור, זה לא מתאים לי, אני צריך לברוח משם. כי אין לי כוח לזה, כי. מלא. אבל מי שמבין שזה חלק מהגאולה, וזה מקום שמשה רבינו היה מת להיות בו, תן למשה רבינו לשמור 8-8, הוא בעננים. הוא כולו רואה פה את הנשמה של כנסת ישראל זורחת פה, בכל דבר הכי קטן כזה. כי הוא מבין, מה, תסתכל על זה בגובה העיניים. זה. גובה העיניים, תמיד זה קשה, תמיד זה משוויז. הכל קשה. העולם נראה מסובך אם הוא סתם. אבל אם אתה מציב אותו ברקע של אמונה, אז הכל חשוב. הכל מלא משמעות. הכל הוא לא סתם. הכל בונה אותך, הכל הוא חלק מתהליך שתהיה מודע אליו. כל דבר שאתה עושה הוא בונה בך משהו, הוא מקדם אותך במשהו, הוא יוצר לך איזה אמון במשהו. עד שנוכל להיגלות על כיכר החיים והפעולה בתור פועלים מלאי צהלה. צהלה זה סוג של שמחה. לא ניכנס להסביר את המילה הזאת, אבל אתה רואה בן אדם שהוא מבסוט. מה שאתה לא נותן לו, מבסוט. אתם מכירים את זה? אתם לא מכירים את זה. בצבא, אתה לפעמים אומרים לך, בר השר, ואומר, מגיע מסעית, תתחיל לפרוק. ודווקא בגלל שאתה תמים וצדיק, הוא אמר לכמה, אבל כולם בדיוק מצאו שהם צריכים ללכת לפה, צריכים ללכת לשם. אתה רואה את עצמך מול 50 מטר מסעית, תתחיל לפרוק אותה לבד. שבוז מת. או, מה התפקיד שלי בצבא? לנוח. או, זה חלק מהצבא, צריך שפה יהיה מישהו שיפרוק. כמה זמן שיקח, ייקח. מסתומר, אני לא אספיק, מסתומר רצה מתי שהוא יבוא, וגם אם הוא לא יבוא, אני אשמח מה שאני עושה, מה זה משנה מה יצא מזה, וכמה זמן זה ייקח. ואני יכול להגיד, אוף, דפקו אותי, אבל אני יכול להסתכל על זה בדיוק הפוך. יש לי זכות לעשות דברים חשובים. אבל בסדר, אני לא אומר, אם אתה יכול לקרוא למישהו תקרא, אין אידיאל להיות פרייר, אבל עצם העמל, אף פעם אתה לא עמל סתם. בכל דבר שאתה עושה, עוד פעם, אם אתה מסתכל על כמה אנרגיה אתה משקיע, ויצאת פרייר, אז אין לך כוח לכלום, העולם הוא מלא מחשקים, מלא סיבוכים. אבל אם דרך הסיבוכים, מבעד לסיבוכים, אתה רואה, יש פה מציאות ודאית שצומחת, שהיא צובעת לך ממילא, היא לא מתעלמת, היא לא אומרת שהכל כיף, היא לא אומרת שהכל קל, אבל היא נותנת ערך ומשמעות להתמודדות שלך עם החיים. אז ממילא אתה מתמלא בצהלה, לא בגלל שזה קל, זה קשה. אבל אתה מתמלא, ממה? משוקי איתה על חיים ומכריעים לטובה. ממילא זה אנשים כאלה, אתה לא תראה אותם בדיכאון. לא תצליח. למה? כי לא משנה מה הם רואים, הם רואים עוד הרבה מעבר. הם רואים עוד, כמו שהרופא עיניים, גם אם תראה לו שזה החריף, לא תשכנע אותו שהתרופה מגולגלת. לא תשכנע אותו. והוא תמיד יגיד, אל תדאג, זה אוטוטו. מאיפה האופטימיות? למה אתה, מאיפה אתה יודע? כי יש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק והרבה יותר ודאי מכל הסיבוכים שאתה רואה. איפה שלא תתקיל אותו עם איזה סיבוך שלא טיפול אליו, ואתם יודעים, בדור שלנו יש הרבה מחלות, והרבה טירופים, והרבה מקומות שהרבה דורות לא הגיעו להם, אבל זה לא מרשים אותו, בכלום. כי הוא ודאי, הוא מתחיל את המציאות ממקום אחר. לרוממות ועילוי בעין טובה. שהעין הטובה הזאת המאירה את החיים הנתקעים, זאת עין טובה שמאירה. עין טובה זה לא לברוח, לא לטטא, וגם לא להיות בדיכאון, אלא לראות את הסיבוך ולהגיד, נכון, אם תתחיל להסתכל על המציאות, פעם שמעתי מערבי לי בזק משפט כזה. עם ישראל לא מסתכל על החיים מתוך החושים. זאת אומרת, אתה לא מתייחס לחיים מתוך מה שאתה מרגיש, מה שאתה רואה ומה שאתה חושב, אלא מתוך תורה. התורה צריכה להיות נטועה חזק, חזק בתוך הלב שלך, ומתוך זה עכשיו תסתכל על הכל. מתוך זה עכשיו תגדיר את הכל. וממילא זה נותן לך אופק ונותן לך יד ומציב לך את כל ההתמודדויות ואת כל הקשיים ואת כל הדברים שבדרך כחלק מתהליך ענק. שבגלל שאתה קשור לתורה, תראו מה זה עונג ושמחה. עונג ושמחה זה לא רק כמה אתה מבסוט בתורה, אלא אז באיזה עולם אתה חי. מה זה החיים? באיזה חיים אנחנו נמצאים? מלא אומר הרב פה, ומעין עולם הבא יופיע לנו בעולם הזה. יש פה אנשים שהם באימוד מוחלט, לא משנה מה קורה, לא, לא תפתיע אותם. עכשיו בואו נגדיר, זה דורש פה זהירות, זה צריך לשים פה איזה גדר קטנה. זה לא טוב, נו, תמשיך לזרום, יהיה בסדר, מה אתה דואג? הכל בסדר, הכל. האנשים האלה הם לא כאלה, הם לא פריירים, והם לא רק אומרים שיהיה בסדר. אלא הם לא מתרגשים מהסיבוך. אם תעבוד, תיקח את עצמך בעיניים, ותנסה להתקדם, אז הוא לא מתרגש משום דבר שקרה. הכל אפשר לתקן. הכל זה חלק מתהליך גדול ובריא. אבל תיקח עליו אחריות, ותנסה לצאת ממנו. אל תיתקע בו ותשקע בו, ברור. עד שהכל יכירו, מי זה הכל? כולם, נכון? לא רק התלמידי חכמים, לא רק אלה שמבינים מה זה תורה, כולם יכירו וידעו שכל הדבק בתורה, מי שקשור לתורה, טל תורה מחייהו. כולם מבינים, תורה זה דבר שיוצר חיים אחרים לחלוטין. שימו לב טוב, לא כתוב פה שיש פה אנשים אופטימיים, בוא נדבר איתם קצת, יעודדו אותנו, אלא כולם ידעו שהתורה זה דבר שיוצר חיים. זה יוצר מבט אחר על החיים, אתה רואה את עצמך אחרת, אתה חי אחרת, אתה חי אחרת. אתה לא מסביר אחרת, אתה לא מבין אחרת. זה מחלחל החיים, אתה חי במקום אחר. ואם אתם זוכרים מאמר הדור, מי שלמד שנה שעברה, אז הרב שם בכמה סבבים חוזר על הנקודה הזאת, שעם ישראל הוא לא צריך שתיתן לו תשובות לשאלות. הוא צריך לראות אותך חי. שהתורה זה דבר שנותן את הערך האמיתי והעמוק לחיים. כי אנחנו חיים בדור שהוא צמא בדיוק לזה. הוא לא מודע לזה, הוא לא יודע להגדיר את זה. אבל אנחנו חיים בדור שהוא מחפש לחיות. הוא לא מחפש הסברים, הוא מחפש מרחבים אינסופיים של חיים. וכל הסברים זה הסברים מאוד יפים, אבל אם זה לא מתורגם לחיים, אז זה לא רלוונטי, זה לא דור שהוא רק חכם. זה דור שהוא מחפש שהחוכמה תראה לו איך החיים זה דבר חכם. איך החיים זה דבר עמוק, איך החיים זה לא סתם. אתה לא סתם, והכוחות שלך זה לא סתם, והדמיון שלך זה לא סתם, והתביעות הפנימיות שלך זה לא סתם. זה מלא במשמעות. לא הגיונית, אלא החיים מלאים במשמעות. וממילא ליצור תלמידי חכמים כאלה, שכל מי שרואה אותם, תשימו לב, לא כתוב פה שהם מביאים הרצאות, ומסבירים, ומדברים. זה לא הקטע. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, זה משהו שאתה רואה אותו. אתה פוגש מטאור כזה, אתה נמס מולו, אתה אומר, וואלה, זה... את זה בדיוק אני מחפש, שמישהו יראה לי איך אני יכול את כל העוצמות שלי לתעל לדבר כל כך גדול, כל כך עמוק, כל כך משמעותי. וטוב, אז הרב פה מציב במאמר הזה, זה השיא של המאמר הזה, מה הכוונה שצריך לבנות תורה גדולה. תורה גדולה זה לא רק ההסברים שלה, אלא זה השייכות הפנימית להסברים הגדולים שלה. שממילא זה הולך ומחלחל ומייצר אנשים שכל היחס שלהם לחיים, לעם, הולך ונצבע בצבעים מסוימים. וזה העשה טוב של מאמר הדור. המאמר הבא, בעזרת השם שבוע הבא נתחיל אותו, זה מאמר הפחד, שזה אסור מרע. זה בעזרת השם. ברוכים תהיו, כן.
אבל זה לא דרך חושים גם? שבן אדם יראה כאילו בן אדם שחי את התורה?
איפה זה מתחיל? זה השאלה. מאיפה אתה מתחיל להתייחס למציאות?
הבן אדם
הזה שהוא... וזה נפקא מינה שונה לחלוטין. אתה מסתכל על המציאות מתוך החושים, דבר ראשון. דבר ראשון, יש חושים. אז אתה בדיכאון, אתה מחשקי ארץ. זה מה שהחושים יראו לך. אבל אם אתה... דבר ראשון, יש תורה בעולם. והיא מגדירה לך מה קיים ומה נפקא. עכשיו תסתכל בחושים, אז החושים שלך יראו דברים אחרים. הם יראו עין טובה. הם יראו איך בתוך החושך הזה יש תהליכים של טוב שצומחים. הם יראו ניצנים כמו בילד. אתה אומר, תשמע, הוא עושה בלגן, אבל תראה, יש את זה ואת זה ואת זה שנבנים פה. למה האח הקטן לא רואה את זה ואת זה ואת זה שנמצאים פה? כי הם רואים רק את הפרונט, מה, איפה זה נוגע בהם, איפה זה טוב להם, איפה זה מפריע להם. הם לא רואים יותר מזה. כשאתה בא עם פרספקטיבה, אתה מצליח לראות תהליכי עומק שמתרחשים פה.
אבל החילוני הזה שהוא רואה עכשיו איזה רב גדול, שחי את זה, הוא לא מבין מה יש בפנים.
הוא לא צריך להבין.
רואה, יש תורה, יש דבר
נכון. לא, הוא לא רואה תורה, הוא רואה שיש פה בן אדם שהוא מצליח לממש את מה שהוא רוצה לממש, הוא לא מצליח. כי החילוני, אתה יודע, אין קורס לחילונות. החילוני זה תהליך אלוקי שהקדוש ברוך הוא יוצר בלבבות של האנשים צמאון אדיר לחיים של תורה. ובגלל שהקודש לא יצר פתרון כזה, לא יצר מענה כזה, אז במילא העולם הדתי שהיה לפני 200 שנה הלך ונהיה חילוני. כי אף אחד לא תקשר מול הצמאון הפנימי שלו. אז לכן הוא הלך לחפש את זה במקומות אחרים, והוא שונא את הקודש, כי הקודש חונק אותו. הוא רוצה חיים. הוא רוצה מרחב, וכולם אומרים לו, תדע, חדש אסור מהתורה, ככה צריך לחשוב, ככה צריך לעשות. אבל פתאום שהוא רואה מישהו שסוף סוף הוא שייך למרחבים אמיתיים של מוסר, של יושר, של אמונה, אז אתה לא צריך להסביר לו יותר מדי, זה כפפה ליד, זה בדיוק מה שהוא מחפש. הוא פתאום אומר, וואלה, את זה אני מחפש, זה מה שמעניין אותי. טוב, אז טוב, זה צריך עוד הסברה קצת. אז, טוב, נראה, אני באמת מתלבט מה נעשה אחרי מאמר הפחד. גם לא מאמר יותר מדי ארוך. תחשבו על זה גם, אני לא יודע, או שנלמד מאמר הדור, למרות שלמדתם את זה שנה שעברה. או שחפש משהו, אם נלמד מאמר הדור, אז שם זה הסוגיה, מה שאתה שואל. בסדר? טוב, ברוכים תהיו.